שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
הנה אנחנו בפרשת משפטים.
אכן.
בשבוע שעבר דיברנו על יתרו, על ההכנות, לקראת, ועסקה כמובן עשרת הדיברות. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לדבר של עצמו. אני שואל אותך, מה כל כך מיוחד בזה עשרת הדיברות, התורה, החוקה, שבאמת גדולי עולם התלהבו מזה שהעם היהודי קיבל את החוקה, מקיאוולי הזכיר את זה, ולא כמובן. אבל יש באותה תקופה, הבבלים, חוקי חמורבי, יש בעוד מקומות חוקים, חוקים סוציאליים, חוקים שנוגעים בדיני נפשות. מה רבותה? מה כל כך משמעותי דווקא בחוקת התורה? למה אנחנו מרגישים כל כך אורגינליים ומיוחדים?
כן, אנחנו מיוחדים בזה שהתורה ניתנה מן השמיים. זאת אומרת שיש כאן התייחסות ישירה של הבורא אלינו, ושדרך החוקים האלה יש לנו דבקות במי שאמר והיה העולם. ודווקא כל החוקות שקדמו, חוקת חמורבי כמו שהזכרת, וחוקי נוזי שהיו, כל החוקים האלה הם באו בתור הכנות. הרי אנחנו רואים, המחקר מגלה את זה גם, שיש בניסוח של חוקי חמורבי הרבה דברים שמבשרים את פרשת משפטים. עין תחת עין, וכי יקיש את עבדו וכדומה, עד כדי כך שמבקרי המקרא ראו בזה איזה מין ראייה לאי אלוהיותה של התורה, שכאילו התורה היא רק
בעצם פיתוח. בעצם שעתוק, שעתוק ווריאציה על חמורבי. כן.
הרב חוק כבר דיבר על זה בספר עדי העיקר, שהוא מסביר שהתורה היא מתנהלת עם האדם באשר הוא אדם. זאת תורת האדם. ולכן, וגם בימי קדם היו בוודאי, לפני מתן תורה, אנשים צדיקים וחסידים כמו נוח, שם, עבר, חנוך, שבוודאי השפיעו על האנושות. בוודאי שדבריהם איכשהו פעפעו לתוך הנפש של העמים.
דיינו, המוסר האנושי הבסיסי?
בוודאי, דרך ארץ קדמה לתורה. אי אפשר היה שהתורה תינתן בלי איזושהי הכנה. וברור שהדברים האלה היו צריכים להיות קרובים לדברי תורה. למשל, אתן לך דוגמה פשוטה מאוד. מצוות הייבום שכבר נהגה בימי יהודה, כפי עדות התורה בעצמה, כמו שאומר הרמב"ן. אחר כך התורה העלתה אותה, הוסיפה לה תיקונים, גרעה והוסיפה, צמצמה את הייבום לאח בלבד, נתנה אפשרות לצאת על ידי חליצה וכדומה. כלומר, התורה מתנהגת עם האדם באשר הוא אדם, הוא מעלה אותו. ודווקא מה שבאוד מעניין לראות, זה ההבדל בין חוקי התורה לבין חוקי חמורבי.
אז בוא, איפה שמים את האצבע על ההבדל? כי באמת, אם הייתי, נגיד, יושב פה בקורת המקרא, הייתי אומר לך, תשמע, אדון הרב, אני מאוד מכבד אותך, אבל הנה, התורה בערה, אתה פתחו את חוקי חמורבי ותיקו.
אז בוא תראה, דווקא דוגמה מאוד מאוד בולטת. עין תחת עין, שהמסורת של התורה שבעל פה מגלה לנו שמדובר בתשלום כידוע. אגב, הפרשנות הזאת מקבלת אישור, אפשר לומר רטרואקטיבי, דרך חוקי חמורבי, ששם נאמר במפורש שאם אדם מוציא את העין של חברו, הוא יכול במקום שיוציאו את עינו לשלם. כך שהתורה שבעל פה בעצם רק העתיקה את המסורת הקדומה.
עוד, אתה רק מחזק את הטענה.
אלא מה? שאנחנו רואים שבחוקי חמורבי גם אפשר על רצח לשלם. זאת אומרת, התורה אמרה, עד כאן. זאת אומרת, אם אדם פגע בגופו של אדם, יש תשלום. אבל על רציחה, הדבר הוא חמור מדי כדי שנוותר לרוצח. ולכן התורה אמרה, נפש תחת נפש, כפשוטו ממש. והדבר מפויע בפרשת מסעי, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות.
וזה עניין אחר, יש פה לא את העניין בעצם, כביכול הייתי יכול לבוא להגיד לך, או קל וחומר, החוקי חמורבי הם הומניסטיים, הם מתנגדים ללקיחת נפש תחת נפש, ומאפשרים סוג של פיצוי. אבל בעצם בחוקי חמורבי...
לשם עדיין ויתור לברבריות
המקום. לא, אבל בחוקי חמורבי גם זה גם... יש את העניין של החזק והחלש, זאת אומרת, אם אתה עשיר והרגת עני, אז אתה יכול לחפר על עצמך, אבל אם אתה עני שרגת עשיר, אתה לא יכול לחפר על עצמך.
ואז אתה... אם אתה עשיר, כדאי לך לרצוח.
בסופו של דבר יש אין דין שווה לאדם לעומת התורה, שבעצם זה לא משנה אם אתה אציל, מלך או פשוט שבעם, האחרון שבעם, הדין שווה לכולם.
עד כדי כך שהתורה גם אומרת שאדם שהורג את עבדו נהרג, שזה דבר שבחוקי חמורבי בכלל לא קיים, כי יקיש את עבדו הוא מת תחת ידו, נקום ינקם.
כי עבד בחוקי חמורבי הוא רכוש.
בדיוק. אלא מה שכאן התורה מפתיעה אותנו, הרי היא מחדשת דווקא אחרי שהיא קובעת שהרוצח את עבדו נהרג, פתאום היא כביכול נסוגה, איך היא אומרת שמה? ואם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי כספו הוא. הרי אז זה לא מובן. או שאתה אומר שהעבד הוא רכוש של האדון, אז מה זה משנה אם הוא מת מיד או אחרי יומיים? או אם אתה אומר שנפשו יקרה, דיה כדי שנערוג את הרוצח, אז מה זה משנה יום או יומיים? ומה זה קיקס פה הוא? אלא שכאן התורה חדרה לדבר מאוד עמוק, שגם הרב קוק ביאר אותו באגרות ראייה, שהעונשים של התורה הם לא רק פונקציה של חומרת המעשה, אלא פונקציה של הסבירות שהמעשה יעשה. והרי ברגע שהאדם קנה את עבדו, הסבירות שהאדם יפגע בעבדו, כיוון שזה רכושו, היא סבירות נמוכה. כי אדם לא יהרוס את הרכוש של עצמו. ולכן, אם אדם נתן מכה לעבדו, באופן שהוא מת רק אחרי יומיים, זה סימן שזו לא הייתה מכה כל כך מכוונת. ולכן, יש מקום להתחשב בכך, ולומר כי כספו הוא, ולכן זה מעשה שכמעט ולא ייתכן שיקרה. הוא לא סביר. ולכן אין צורך כל כך להרתיע. לעומת זה, אם הוא מת מיד תחת ידו, אז ייתכן מאוד שהיה פה כעס, ואדם יכול לכעוס גם כלפי רכושו. ולכן התורה אומרת נקום ינקם. זאת אומרת שהתורה גם התחשבה בצורך בהרתעה. אז עד רבה, כי כספו זה בא להגנת העבד. איך, אנחנו רואים משל שבמאה ה-19 בתקופת המהפכה התעשייתית, כשהרבה פועלים הועסקו במכרות בתת תנאים, ואנשים היו מתים בגלל שהמנהרות היו מתמוטטות וכדומה.
ילדים עבדו בעד.
ילדים עבדו, ובעצם למעסיק לא היה אכפת, כי הוא ידע שאם מתים פועלים פה, הוא יביא פועלים אחרים, אשר מינל של זולה מלא מהדבר הזה. מה שאין כן, אומר הרב קוק, אם הבעל העסק היה יודע שהפועלים שלו הם רכושו, אז הוא היה דואג לרב חתם, היה שומר על המנהרות, שלא יקרה להם נזק וכדומה. כך שלפעמים העבדות שהיא בימינו כל כך... אומר, סנועה או כל כך מגונה, צריך לדעת שהעבדות שהתורה מדברת עליה, יש בה גם צד סוציאלי של שמירה על, על העובד.
בניגוד למשל לתפיסות העבד בתרבויות אחרות.
אצל הרומאים, למשל, העבד היה רכוש לחלוטין. זאת אומרת, לא הייתה לו כל זכות משפטית. העבדות שהתורה מדברת עליה, היא בעצם באה לתקן את העבלות של העבדות הקדומה. אפשר לומר, העבדות... היא כמין נתון, הייתי אומר, כלכלי, אקונומי, הכרחי במציאות. יש עובד ומעביד, גם זה סוג של עבדות.
Yeah.
השאלה היא איך לארגן את היחסי עובד ומעביד באופן שלא תהיה השפלה של צלם אלוהים שבאדם.
איפה עוד אנחנו רואים את, שאנחנו מדברים על ההבדל בין חוקי חמורבי, שבאמת קודקס חוקים הקדום ביותר שמוכר לנו, לבין חוקי התורה, שבה אנחנו רואים את הנגיעה האלוקית שיש בחוקי התורה.
Yeah, כאן יש נקודה מאוד מעניינת. הרי גם במשפט הכללי היום, עוד לא מצאנו בשום חוקה, מלבד חוקת התורה, שיש איסור לא תרצח. כלומר, לא תרצח זה דבר חיובי. היום המשפט הכללי מדבר בעצם רק על חוק עונשין. מי שרוצח, דינו כך וכך. כלומר, זה שיש פה ביטוי של הרצון האלוהי, שדבר מסוים יעשה או שלא יעשה, זה דבר מיוחד לתורת משה. זאת אומרת שהקשר שלי אל האלוהות עובר דרך המשפט. וזה דבר שבהחלט לא מצאנו בשאר החוקות.
כי מה? כי המשפט היהודי הוא משפט צדק. בגלל שזה הקדוש ברוך הוא, אז מה שבדרך כלל לומדים דבר ראשון בשיעורים הראשונים במשפטים, שאומרים, תשמע, חוק זה לא צדק. חוק זה חוק, ויכול להיות צודק ויכול להיות לא צודק. זה חוקי חמורבי. יש חוקים, יש קודקס חוקים, צריך למלות אותו. העניין בקודקס חוקים היהודי, בתורה, בחוקה הזו, שהיא קודם כל צדק.
כן, אתה יודע, מאוד מעניין לראות שהתלמוד, כשהוא רואה את מלכות רומא כמלכות הרשעה, ההנמקה לכך שרומא היא מלכות הרשעה, זה בגלל שהיא המציאה את הפורמליזם החוקי. זאת אומרת, החוק הוא חוק. ברומא, הרי אדם שהיה חייב כסף, היה או נמכר לעבד, ואם לא היה לו מספיק, אז הוא גם היה נהרג, וגופתו הייתה של הנושה, כי זה התשלום. כן? ואילו התורה אומרת, אם אתה נושה במישהו, אתה צריך להשאיר לו לפחות תנאים מינימליים, צריך שתי מיטות, הוא צריך שולחן וכדומה, אסור לבזות אותו, גם אסור להיכנס אל ביתו כדי לקחת את, את מה שהוא חייב לך וכדומה. כלומר, יש כאן איזושהי עצירה, מעצר, עצירת הפורמליות החוקית שהולכת עד הסוף. אף על פי שההלכה אומרת, אין מרחמים בדין. כלומר, אם כבר יושבים בדין, הולכים עם הדין עד הסוף. אבל יש לנו כלל שההלכה ואין מורין כן. לפעמים גם לא רוצים לשבת בדין. איך אומרת ההלכה? לפני כן תגיע לפשרה, לפני שאתה מגיע לדין תורה.
התורה שאנחנו מקבלים אותה עם החוקה שבה, שיגידו, יש בה תפיסה ראשונית של צדק סוציאלי. כלומר, התשתית, ובאמת, לאורך ההיסטוריה הזכירו את התורה ואת התפיסה, וגם, אגב, גם את שחרור בני ישראל ממצרים, מהמבדים, דבר כחוט השני לאורך תנועות חברתיות וכלכליות בהיסטוריה. אני שואל איפה הכל הזה היום, למעט באמת אחד הגדולים בעל הסולם, הרב אשלג שהיה נניח מאוד התייחס לשאלות הכלכליות, חברתיות, היום זה כביכול לא קיים בדור הזה בין רבנים, ההתייחסות.
אתה יודע, דווקא כל ההתפתחות של הסדק החברתי, יש חלק גדול מאוד ליהדות בדבר הזה, גם בהתפתחות המשנות הסוציאליות וכדומה.
שלא לדבר על האישים השונים שמדברים, אם זה לסל מרקס וכולי.
הטעות שאנחנו עשויים לטעות בה, הרבה פעמים זה לאמץ את הדגמים שהסוציאליזם מציע, או האומניזם וכדומה, בתור הדגמים האולטימטיביים. לפעמים למשל האמירה שהחלש צודק, או האמירה ש... הפועלים צודקים.
מאיפה זה בא אגב? מבחינה נפשית, למה אנשים אומרים את זה?
יש אולי לפעמים אשר מצפון רע, זאת אומרת, בהחלט יש לפעמים עושק, רק שהעושק הוא לאו דווקא מצדיק את ההיענות לכל התביעות של השכבות החלשות. לפעמים השכבה החלשה צריכה להתאמץ, כך שאפשר לומר שיש גם הישגים לקפיטליזם, אלא שגם הוא הגזים בכמה...
אז איפה היהדות באמת? אם אנחנו קוראים את החוקה, את התורה, ואנחנו יושבים, ואתה היית צריך היום לשבת, ואני לא אומר לכתוב תורה כלכלית על פי התורה, אבל איפה היא עומדת?
זאת אומרת שהיא סוציאל דמוקרטית. זאת אומרת היא...
מדינת רווחה.
מדינת רווחה שמונעת אפשרות של התעשרות קלה מדי, שגם מעודדת את המאמץ של העבודה, וגם שמכירה בזכות של העני לקבל את הצדקה. הרי לפי ההלכה, הצדקה זה לא רק מעשה של חמלה. אם אדם שיש לו כך וכך הכנסה, איננו נותן צדקה כפי כוחו, העניים תובעים אותו בפני בית המשפט. זה לא איזה מעשה של
תיקון... וולונטרי.
וולונטרי בדיוק. זה חובה, זה מס, בזה אפשר לומר. יש
זאת אומרת, הרבה לפני שבארצות הברית יושבים, הם קובעים את חוקי מס הכנסה בתחילת המאה ה-20, בעצם היהדות באה וקובעת מס, לא בשביל השליט, כדי שהשליט יפאר את עצמו בתמונות יפות של מיקלאנג'לו וסוסים, אלא מס עבור החלשים בחברה.
כן, כדי שהחלש ישקם את עצמו. הרי הרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין בהלכות צדקה, שעיקר הצדקה זה לתת הלוואה לעשיר. כן? כדי כשאנחנו מפקידים שמישהו עלול ליפול מנכסיו, אז ההלכה היא, תן לו הלוואה, כדי שהוא יוכל למנוע את נפילתו. הרבה יותר רומנטי, הרבה יותר נחמד לדבר על העזרה למי שהתמוטט כבר. אז זה באמת יותר מעורר רחמים וחמלה, אבל זה לא מביא יותר צדק. אנחנו צריכים לדאוג לזה שאנשים לא יגיעו למצב שהם צריכים לפשוט יד. כן? יש בתלמוד איזו התייחסות מעניינת שמספרים ששאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם. ורבי עקיבא ענה תשובה שהיא במבט ראשון מאוד קשה לקבל. הוא אומר, כדי שננצל אנו מדינה של גיהינם. ואז בעצם אתה שואל את עצמך רגע, מה זה אומר? זה אומר שזה מוסר של עשירים.
מוסר זעיר בורגני כזה.
בדיוק. הבורגני, הקפיטליסט, הוא זקוק לעני משתי סיבות. א', כדי להרגיש שהוא עשה משהו. ב', כי ככה הוא ירוויח גן עדן.
שהוא נותן לו, זרק לו כמה מעות.
ואילו העני בעצם הפסיד פעמיים, הוא גם עני, וגם כל העוניות זה
כדי לעזור
לעשיר. אז פרופסור לוינה, זכרונו לברכה, אני חושב, הסביר את זה מאוד יפה. כדי שננצל אנו, מי זה אנו? זה העני והעשיר ביחד. כי חברה שבה אין אינטראקציה, אין בה נותן ומקבל, זה גיהינם. כלומר, עולם שבו כל אחד דואג רק לעצמו. גם אם הוא הגיע להישגים מוחלטים, בסופו של דבר חברה כזאת היא חברה שבה בני אדם אינם מתירים אחד את השני. אבל אין פה עניין לדאוג רק למחיית הדמעה שלנו כשאנחנו רואים את העני המסכן. אלא מדובר של השבת הצדק.
תיקון כל הזמן.
תיקון כל הזמן. כדי שגם העני ישותף לבניין של... עולם צודק.
וכבר זה מופיע, וזה למשל הבדל גדול עצומי מחוקי חמורבי, ששם אין את העניין הזה, אין את העניין של תיקון, אין את העניין של...
בוודאי, זה רק סדר של החברה, כדי שלא יהיה יותר מדי בלגן.
בדיוק, כי אחרת אדם לאדם, אנחנו יודעים שמה שאמר לו, אדם לאדם זאב. ובפרשה הזאת יש עוד כל מיני עניינים, אני שואת המפיס, סדר עניין שלי, אוקיי? למשל איסור אכילת בשר וחלב.
כן. לא תבשל גדי בחלב אמו.
אז לפני שניכנס לספציפיקציה של הדבר הזה, אברהם אבינו, שהוא רואה את המלאכים, רץ, שוחט גדי, מביא חמאה ולחם. מה הוא לא? אם אנחנו מתייחסים עם האיסור, שהוא נשמע כמו איסור מוסרי, גדי בחלב אמו, זה נשמע כאילו משהו נורא, כאילו תובל ושרץ בידו, יש בזה אמירה מוסרית, מה אברהם לא הבחין בבעיה המוסרית של לאכול את אותו גדי בחלב, בחמאה שעשו מאמא שלו?
בוא נשאל את עצמנו, רגע, מה פה כל כך חמור בלאכול גדי בחלב אמו? הרי את הגדי מותר לשחוט, כן. מותר לאכול,
כן.
את החלב של אמו מותר לשתות.
אז מה הבעיה?
אז מה קרה? זה מותר וזה מותר, רק ביחד זה לא בסדר. אלא שצריך להבין שהתורה פה דיברה על בעיה מוסרית יותר מעמיקה. החלב זה סוג של גזל, אבל זה גזל שהתורה התירה. מותר לנו לגזול מן הפרות את החלב שלהם. הגדי זה סוג של רצח. אנחנו הרגנו מישהו כדי לאכול, אבל זה רצח שהתורה התירה. מותר לגזול, מותר לרצוח. אבל יש בכל זאת הבדל בין רצח לבין גזל. צריך גם בתוך היתר לשמור על החוש של ההפרש המוסרי. וזה בעצם היסוד של האיסור של בשר בחלב. אלא שבעולמות עליונים, דברים שנפרדים אצלנו מתאחדים שם. לכן אברהם אבינו כשהוא במגע עם המלאכים, עם מלאכי עליון, אז שם הבשר והחלב זה עניין אחד. בדיוק כמו שלמשל שעטנז, כן? צמר ופשתים. ביחד בעולם שלנו זה אסור, במקדש דווקא בגדי הכהנים עשוי מצמר ופשתים, דברים שנפרדים בעולמנו.
כמו הפרה אדומה.
בדיוק, דברים שבעולמנו הם טמאים, בעולם עליון הם טהורים וכדומה. זאת אומרת, השאלה היא באיזה נקודה...
אז אני תמיד ראיתי את זה כמשהו אחר, כאיזה סוג של עידון של האדם, מה שבן עזרא אומר יפשי ויפשי, אלא... מן ראייה, בכלל כל דיני המאכלות, הרי בעולם אידיאלי היינו צמחונים, לא היינו אוכלים את ה... לא היינו, כמו מה שבשבי זינגר אמר על החיות, ולא, והרי גם הרב קוק אומר,
הרב קוק ראה באיסור בשר בחלב, איזה מין הכנה לאנושות צמחונית.
זאת אומרת, איזה סוג של סייג לאדם, אומר לו, תשמע, מותר לך לאכול, אבל הנה, דיני מאכלות, הנה, כל מיני דברים שאנשים נורא רוצים לך, אסור, בשר וחלב, זאת אומרת, עידוד של האדם מפני התחושה שהכל פתוח.
מגבלה לאחראיות המקורית. כן. אלא שאנחנו יכולים גם לראות באכילת הבשר, למשל, משהו הרבה יותר אילאי. כלומר, העלאה, תיקון של בעלי החיים. גם יש כמו שותפותם של בעלי החיים גם כן בעולמו של האדם.
אני לא במשכנע כששוחטים אותם, הם מאוד נהנים מזה.
המדרש מספר שכאשר אליהו הנביא רצה להקריב את הפער שלו לשם, כדי להכחיש את נביא הבעל, אז כתוב גם שהנביא הבעל הקריבו את הפער שהוא נתן להם. אז המדרש אומר שפשוט הנביא הבעל אמרו לאליהו, הנה הפער שלנו לא רוצה לעלות על המזבח. אז אליהו שאל אותו, מה קרה? מדוע אתה לא רוצה? הוא אומר, זה לא פייר. אני ואחי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס, הוא הולך להיות קורבן לשם ואני קורבן לעבודה זרה. ואז אליהו ענה לו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. עכשיו, מה שמעניין, שהמדרש מבין שהטענות היחידות היו מצד הפר לעבודה זרה. אבל הפר לשם כנראה לא עשה בעיות. הוא היה מרוצה שבסופו של דבר, בשחיתתו, הוא שותף לתיקון העולם כולו. כלומר, אפשר לדבר על עולם יותר אידיאלי, שבו יש איזה מין הרגשה של שותפות בין בעלי החיים לבין האדם.
כן, אבל שותפות היא שאוכלים אותם.
כן, כן, זאת שותפות עליונה. זאת אומרת שאשרי הפער שהפך להיות סטייק של צדיק, ועל ידי האכילה הזאת, הוא שותף...
אז איך הרב קוק בכלל, למה הרב קוק לא שותף לתפיסה הזאת שלך? כלומר, הרב קוק רואה בזה, רואה בעולם מתוקן, חזרה לעולם הראשוני שבו...
הרב קוק מדבר על עולם שבו הברבריות שולטת. עולם שבו הכוחות הפראיים מביאים את האדם להשתלטות על החיים של זולתו, או של אדם אחר, או של בהמה אחרת. אז במצב כזה אנחנו אומרים, טוב, ויתרנו לך קצת, אתה קצת ברברי, פחות את התכונה הזאת תפנה כלפי בעלי חיים ולא כלפי האדם.
אוקיי.
Okay. כן, והרב קוק לא שולל את אכילת הקורבנות, שבאכילת הקורבנות יש בזה עידון ועילוי של קלות המציאות.
רגע, באחרית הימים לא יקריבו בבית המקדש קורבנות צמחוניים?
כן, זה כאן מדובר כאשר בעלי החיים יעלו למדרגת האדם. ואז יוצא שגם הצומח יעלה למדרגת
בעלי החיים. אבל אתה מרגיש שיש לו בעיה עם זה, אולי לרב קוק. בעיה עם הבהמיות של האדם, במובן הזה שהוא יושב, אוכל, ואתה יודע, וטובח ב...
כן, אני חושב שהדואליות הזאת נמצאת בתורה בעצמה, כשמדברת על אכילת הבשר בפרשת ראה. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש צד של היתר אכילת בשר בתור ויתור לאדם, או בתור התפשטות הקודש.
כן, אם מסתכלים גם על עצם... השינוי שחל ביהדות ברגע שחרב בית המקדש. אז בבית פידת שהבסיס שלה הוא הקרבת קורבנות ועבודת כהנים, אתה עובר, יש משהו מעודן יותר בלימוד, בעבודת השם, בעבודה רוחנית יותר.
כן, יש צמצום של חיי הקודש רק לתחום הלימודי ולתפילה וכדומה. כלומר, זה הדבר היחיד ששרד מן המקדש. התחום הרוחני בלבד, ולכן לנו קשה לראות קדושה בעניינים של התאחדות עם הטבע, עם העוצמות של הטבע. אבל זה לא בגלל שהיהדות נעשתה יותר אילאית, אלא היא הייתה מוכרחה
לעשות את השינוי הזה.
לעשות את השינוי הזה, ואנחנו מצפים לזמן של התפשטות הקודש בכל תחומי החיים.
עכשיו, ומה קורה אחרי זה באמת עם הדינים? כי זה מעניין מבחינה הלכתית, הגלגול ההלכתי. אנחנו מקבלים הוראה, אל תאכל גדי בחלב אמו, ולא ניכנס לבדיחה הידועה עם אשר רבנו והקדוש ברוך הוא. ובכל זאת אנחנו מגיעים יש שיגידו להפלגה מוחלטת, וגם יש את ההבדלים בין העדות השונים, לעדות השונות לגבי זמן
ההמתנה. אני חושב שצריך תמיד להבין מהו הרקע ההיסטורי שבו התורה ניתנה. זאת אומרת, הרי אם אתה מסתכל שם, לא תבשל גדי בחלב אמו מופיע אחרי שתי מצוות. האחת, שנוגעת לקורבן פסח, לא תשחט על חמץ דם זבחי, אחר כך ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, אחר כך לא תבשל גדי בחלב אמו. הציווי הראשון נוגע לחג הפסח, השני לחג השבועות, ואז באופן טבעי, השלישי נוגע לחג הסוכות. ובחג הסוכות, לא תבשל גדי בחלב אמו, וכי למה? רבנו יצחק אברבנאל אומר שיש מנהג עד עצם היום הזה, הוא אומר, אצל הרועים במלכות אנגלטרה, כלומר אנגליה, שבסתיו יש להם חגיגות גדולות של הרועים, ואז המאכל העיקרי שלהם זה גדי בחמאה. זאת אומרת שהתורה באה להתנגד למנהגים שהיו בולטים במיוחד באותם הימים. זאת אומרת, הסכנה שאתה תרצה לאכול גדי בחלב אמו, זה דווקא יהיה בחג הסוכות. ולכן התורה בוחרת להביא לנו את האיסור של אכילת בשר בחלב על הרקע של התרבות הילידית.
ואיך אנחנו מתגלגלים? אם זה לאורך זה, זה בעצם המורכבות הדיאלקטיקה ההלכתית הרגילה, שסייג וגדר ומבנה אנושי, כלומר, כי הקדוש ברוך הוא בעצם, האם הוא מכוון לכל האיסורים שנולדו מאז?
כן, אני חושב שגם ייתכן מאוד שיש פה איזה מין הצבעה על כך שהרצון לאכול את הכל ביחד, את הבשר עם החלב וכו', יש בזה מין שאיפה לא רצויה, אלא העושר המקורי של האדם. הרי התקופה העשירה ביותר שלנו זה כשהיינו ברחם אמנו. להשיב את הכל תמיד אל המקור, בחלב אמו, יש בזה איזה מין תסביך אדיפוס, שאדם רוצה לחזור אל המקור, איננו מסוגל להתפתח. ולכן שוב הניסוח הוא בצורה הזאת. אגב, אפשר פשוט להגיד, לא תבשל גדי בחלב אם. כי אם לא היה כתוב המילה אם או אמו, אז היינו חושבים שהתורה אוסרת לבשל את הגדי בחלב.
כן.
כן, בחלב אמו, על המקום, אתה מבין שלא מדובר על חלב, אלא הנוזל הלבן. הרי התורה ניתנה בלי
ניקוד. אבל בחלב אמו זה הופך את זה לספציפי יותר, זה הופך את זה, וכאן נכנס הממד המוסרי גם. כי חלב אמו, זה מה שקשה לנו.
כן, בוודאי.
טוב, אנחנו צריכים לסיים, יש לנו עוד הרבה נושאים שהיינו יכולים לדבר עליהם, למשל...
פרש הקדושה.
או, לחלוטין, בין עם עוד חוקים ומשפטים ודינים, ומדוע 40 יום ו-40 שנה, בכלל המספר 40 שחוזר. בקיצור, יש לנו הרבה מאוד נושאים, אז אתם תצטרכו לעשות קצת עבודה בבית, וללכת לקרוא את הפרשה, וללמוד את המפרשים, ואנחנו נחזור בפרשה הבאה. תודה רבה, הרב אורי שרקי.